בשבוע שעבר דיברנו על חיובים שיש בין איש לאשתו, מה שאישה חייבת לבעלה. בסוף ראינו שיש רמב״ם שאומר שבן אדם צריך לכבד את אשתו, ואישה צריכה לכבד את בעלה. ונשאלת שאלה, מה קורה כשיש התנגשות ויש ויכוחים בבית? האם ההלכה אומרת מה לעשות במקרה כזה? הגמרא במציע דף נ"ט עמוד א' מביאה שני מקורות. במקור אחד כתוב שבן אדם לא ילך לפי הצעת אשתו. הגמרא מביאה מקור אחר שאכן ראוי לבן אדם לשמוע להצעת אשתו. ואומרת הגמרא, הרי יש סתירה בין המקורות. והגמרא מביאה שני תירוצים. בתירוץ השני אומרת הגמרא, לא קשה, אבל מילי דשמיה במילי דאלמה. זה תלוי אם זה עניין רוחני או עניין גשמי. וכאן, לפי הפשט בגמרא, בכל מילי דאלמה, בכל הדברים שהם קשורים למשק בית, להנהלת הבית, האישה צריכה לקבוע את הטון, והבעל צריך לשמוע בקולה. מצד שני, בעניינים רוחניים, בענייני הלכה וכדומה, הבעל הוא הקובע, במילי דשמיא. כשלמדתי את הגמרא הזאת לפני הרבה שנים, למדתי אצל מורי רבי הרב הגאון רב אהרון סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה. כשלמדנו את הגמרא, הוא סיפר סיפור של קרה עם רבי ישראל סלנטר. פעם אחת התלמידים של רבי ישראל שמעו אותו שהוא מתווכח עם אשתו. כמובן, רבי ישראל היה אדיר מידות, איש המוסר הטהור, והתלמידים שלו, בתור מוסלניקים, היו ערים לכל דבר שקרה, והם לא התביישו מלשאול שאלות ולהתעניין בדברים הכי פרטיים. אז שהם שאלו את רבי ישראל, איך ייתכן שכבוד הרב מתווכח עם אשתו? ממה נפשך? אם זה מילי דשמיה, אז אין טעם לוויכוח, היא צריכה לציית. ואם זה מילי דאלמה, גם כן אין טעם לתווכח, הרי צריכים לשמוע בקולה. אמר רבי ישראל שבעצם אנחנו מתווכחים על ארוחת ערב היום. אשתי רוצה להגיש אורז, ואני רוצה לאכול תפוחי אדמה. אז שאלו אותו, אז הרב, אם כן, איך שייך לתווכח? הרי זה ברור, זה מילי דאלמה. במילי דאלמה כתוב בגמרא שצריכים לציית לאשתך. אמר רבי ישראל, זה גוף הוויכוח. תגיד, איזה ברכה מברכים על תפוחי אדמה? הרי כל אחד יודע, מברכים בפרי האדמה. איזה ברכה מברכים על אורז? כל אחד גם כן יודע שזו סיבוך גדול בהלכה. אם באמת מברכים מזונות או לא, אנחנו נוהגים לברך מזונות, בלי להגיד ברכה אחרונה, בגלל ספק בהלכות אורס. ואיזה ברכה מברכים על אורס? אז רבי סולמה, אני רוצה להתחמק מן הספק, אני לא רוצה להיכנס לספק ברכות, ולכן אני לא רוצה לאכול אורס, אני רוצה לאכול תפוחי אדמה. אשתי אומרת לי, אבל זה החלטה במטבח. מה עושים במטבח? זה החלטה שלי. אני אומר, לא, זאת שאלה הלכתית, ולכן צריכים לציית לי, לבעל. כעניין סיפור הומורי קצת, סיפור יפה. אבל באמת, יש כל כך הרבה שאלות שמתעוררות בעקבות הסיפור הזה. מה באמת הוא מילי דשמיא? מה באמת מילי דאלמה? איפה חותכים את הגבול ואיפה אומרים שזה באמת מילי דשמיא ומילי דאלמה? הרבה פעמים הוויכוח באמת יוכל להסתובב על הציר הזה, מה באמת נחשב מילי דשמיא ומה באמת נחשב מילי דאלמה. והיום שאנחנו נמצאים עמוק בשנת השמיטה, וכמובן, הנהלת המטבח היא קשה משנים רגילות. וגם כן, ודאי אנשים יגידו שזאת היא החלטה הלכתית, שצריכים לציית לרצון הבעל, ולהגיד שפוסקים כמותו. אבל נשים שבאמת הן אחראיות להניג את הבית, אולי תתווכחנה ותגידו, ותגידנה שבאמת לא, זה נקרא מילי דלמה, הם וכי תאמרו, הן מה נאכל בשנה השביעית, אנחנו צריכות לאכול, צריכות לבשל ולאפות, וצריכים לספק לנו את המצרכים שצריכים. בכל אופן, לפי הגמרא שציטטתי, אז במילי דשמיה, אם נחליט מה זה אכן מילי דשמיה, צריכים לציית לבעל, במילי דלמה צריכים לציית לאישה. בקשר לחילוקי מנהגים ביניהם, חוץ מהגמרא הזאת, אישית אני לא מכיר מקורות מהראשונים שדנו בשאלה מה באמת צריך להיות מנהג משפחה כאילו. מקורות באחרונים נאספו על ידי הרב דוקטור אליקים אלונסון, שהיה תמיד חכם שכתב ספרים על יחס בין איש לאשתו, כתב על האישה והמצוות שלושה חלקים, חלק אחד נקרא איש ואשתו, ויש לו פרק לצערנו, הרב אלונסון שכתב ספרים חשובים נפטר בגיל צעיר מחמת תאונה, ונציין את ספריו ואת מקורותיו וספתותיו דובים בקבר. בספרו איש ואשתו הוא מביא כמה וכמה מקורות באחרונים שדנים בשאלה הזאת, למי צריכים לציית כשיש חילוקי מנהגים בין הבעל אישה. ובעקבות האחרונים הוא מביא קודם את הדיון במסכת פסחים. המשנה בפסחים בפרק רביעי אומרת שיש מנהג מקום. לפעמים יש מקומות שונים שיש להם מנהגים שונים. שם כתוב בהקשר לעשות מלאכה בערב פסח. יש מקומות שעושים מלאכה בערב פסח ומקומות שלא עושים. אז כמובן מנהג המקום מחייב, מי שגר במקום שעושים בו מלאכה, מותר לו לעשות מלאכה. מי שגר במקום שלא עושים במלאכה, חייב להתנהג כמנהג המקום ולהימנע ממלאכה בערב פסח. שם כתוב בגמרא, במשנה, מי שהולך ממקום למקום. מקום שנוהגים לא לעשות מלאכה, והולך למקום שעושים מלאכה, אז אם אחד מגיע למקום יישוב, וישאר במקום, אז חייב לקבל עליו מנהג המקום שהלכנו לשם. המשנה אומר, מקום שנהגו, ההולך ממקום שעושים למקום שאין עושים, או מקום שעושים, נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם בחומרי המקום שהלך לשם. ואל ישנה אדם מפני המחלוקת. הראש פוסק, יש לאדם ללכת אחר מנהג המקום שדאגתו להשתקע שם בין לחומה בין לכולה. אם לא מתכוונים לחזור ונשארים במקום שיש לה מנהג קבוע, פוסק הראש, וכך פסקו הרבה מן הפוסקים, שצריכים להתנהג כמנהג המקום שהלך לשם בין לחומרה בין לכולה. כך פסק המגן אברהם, וכך פסק הראש שם וכולי. ובכן, איך מסתכלים על מצב של נישואין? האם זה דומה לאחד שהולך ממקום למקום, משתקע במקום חדש? משה פיינשטיין כתב בתשובות, בחלק אור החיים, חלק א', סימן קנ"ה, שבסיסית אישה עוברת דירה למקום בעלה. אנחנו כבר דיברנו בעבר על הבדל בין אירוסין לבין נישואין. הרי אירוסין יוצרים מצב שאישה יש את איש. נישואין זה רק שינוי כתובת. ומה זה השינוי כתובת? שהכלה יוצאת מבית אביה ועוברת לבית בעלה. זה המושג העיקרי של נישואין. בתורה מדברים כמה וכמה פעמים על מושג של בית אישה, בית אישה נדרה. האישה עוברת לבית בעלה, אפילו אם הבעל גר במקום נוטרלי, איפה שהוא לא גר קודם, זה עדיין נחשב שהיא נמצאת ברשות בעלה. רמי שאומר שזה דין תורה. אנחנו לומדים דוגמה שאישה פטורה ממצוות כיבודה, ונחזור לדין הזה בשלב יותר מאוחר היום, שאישה באמת עוברת לרשות בעלה. במידה מסוימת היא משובדת לו, כמובן, דיברנו בשבוע שעבר, אם אישה באמת משובדת לו, שהיא צריכה לעבוד. לעבוד באמת, לעשות מלאכה. דיברנו על צרכי הבית, שאישה חייבת לעשות. רמי שכותב, באותה תשובה, שמדין תורה אין שיעבוד מלאכה על אישה נשואה. הוא פסק להלכה שאישה איננה חייבת לעבוד. בכל זאת, עליה להיות אצל בעלה, שזה עיקר הנישואין. כלומר, הגדרה של נישואין זה, לפי רמי ש, זה שאישה עוברת מביתה לרשות בעלה. זאת היא הגדרת הנישואין. ואם כן, אז אומר רמי ש, זה דומה למשנה. אישה, היא הולכת ממקום למקום, ואם היא משתקעת במקום קבוע, אז היא צריכה להתנהג הן לכולה והן לחומרה, כפי המנהג של אותו מקום. רב עבדיה אומר דברים דומים. בספרו של רב אלנסון הוא מציין חלק מחזון עובדיה וחלק ממכתב פרטי שהוא קיבל. אבל אומר רב עבדיה שדוגמה חמורה ורצינית, אישה אשכנזיה שהתחתנה עם בחור ספרדי, עד כאן היא התנהגה באיסור אורז בפסח, היא לא אכלה קטניות, זה מנהג אשכנז, זה מנהג שהוא די חמור, למרות שזה רק מנהג, אבל מסתכלים על זה בחומרה רבה, ואישה אשכנזיה כחלק מציבור אשכנזי, היא לא אכלה קטניות. אז אומר המשה, היא יכולה כמובן לבשל עבור בעלה אורז ביום טוב, או קטניות, אבל הוא אומר שמותר לה לאכול אורז. והוא אומר כך, לכל חומרות אשכנזיות, אישה שמתחתנת עם ספרדי, יכולה לאמץ מנהגי ספרד, והיא אפילו לא צריכה התרת נדרים. רב מיישה אמר שאיננה צריכה התרת נדרים. רב עבד אומר יותר טוב לעשות התרת נדרים, על הצד הטוב ביותר. אבל למעשה גם הוא חושב שלא צריכים. זה דין וישלח למקום, ממקום למקום. אז לפי שניהם, קשה להגיד שהבעל יכול לחייב את אשתו לאכול קטניות. הרי זכותה לאכול מה שהיא רוצה. ולכן הם מנסחים את זה שאם היא רוצה לאמץ מנהגי ספרד לאכול אורז וכדומה, רשאית. לבשל לבעלה, בדי שהיא יכולה. אני חושב שעדיף שהבעל לא יכריח אותה לאמץ מנהגים שלו, רק אם היא רוצה לעשות את זה. הם דגלו במנהג של בין אשכנזים לבין ספרדים. אני יכול להציע מנהגים על אשכנזים עצמם. יש אנשים שאוכלים מצה שרורה, גברוקט, ויש אנשים שלא אוכלים. אישה שבאה מבית שלא אוכלים ומתחתנת עם אחד שאוכל, אז בוודאי שמצד הדין מותר לה לאכול מכאן ואילך מצה שרויה ולבשל בעלה פשיטה. יש מקרים שאישה שבאה מבית כזה שלא אכלו שרויה, היא מרגישה מאוד מאוד לא נעים בזה. היא מרגישה שכאילו שזה טרף. חס ושלום להגיד שבאמת אפילו מי שמחמיר בשרויה חושב שזה באמת טרף, אבל אם זאת תהיה הרגשתה, אז אני חושב שגם כן צריכים להתחשב עם ההרגשה הזאת, ולא להכריח אותה, ואולי באמת צריכים לבוא לידי עמק השווה מצד המידות הטובות שיש. מצד הלכה, אמרנו שהיא יכולה בהחלט לאמץ את מנהג הבעל למקום שהיא עוברת לבית שלו. הרב אלנסון מוסיף שיש לפעמים לא מנהג המקום אלא מנהגים פרטיים של הבעל. למשל, יש בן אדם שאינו רואה היתר ללך, שאישה נשואה תלך עם פאה. היא רוצה ללכת עם פאה, והוא מקפיד שהיא תלך רק עם מטפחת, או תחסה את הפאה. רמיישה, באותו ספר, רב אלנסון מביא תשובה של רמיישה בחלק אבן העזר, סימן ב', חלק ב', סימן י' ב'. בסיכום, רמיישה פוסק, אינך יכול למחות ביד אשתך מלבוש פאה נוכרית. והוא מביא מקורות ודיון רחב בקשר לזה, והוא אומר שבאמת יש מקום להתיר את הפאה הנוכרית. ידוע שהרב עובדיה באמת אסר את הפאה הנוכרית. אבל רמיישה אומר שיש היתר. והוא חשב שיש רק חומרה פרטית של הבעל שהוא מתנגד להיתר הזה. חומרה של הבעל, אתה לא יכול להכריח אותה ללכת לפי החומרה הזאת. ובוא נדייק בלשונו של רמיישה. אינך יכול להטיל חומרותיך עליה משום שזהו רק דין שלה. כיוון שהיא עושה כדין רב הפוסקים, וגם נראה שלחה כמותם, אינך יכול להחמיר עליה. משמע מדבריו, בגלל שזה לא עניין ביתי, זה רק עניין פרטי, מנהג של האישה. אבל מנהג משותף, זה לא כתוב דווקא בתשובה הזאת, שהיא יכולה לשמור על המנהג שלה בניגוד לחומרה שלו. מנחס יצחק, הדיין ממנצ'סטר, הווייס, גם כתב תשובה על כך בחלק ד' סימן פי ג', ואומר שמצד הדין אישה לא חייבת להתנהג בחומרות של בעלה. מנהג המקום כן מחייב, ולכן כשלבעל יש מסורת שזה מנהג המקום שלו, למשל הוא גר בקהילה אשכנזית בניו יורק וכדומה, אז צריכים שהאישה תאמץ את מנהגי הבעל. אבל בחומרת הבעל, אומר מנחס יצחק שלא צריכים. זה עניינים פרטיים. אבל אם הבעל מקפיד, אז הוא מציין את הרמב״ם שלמדנו בשבוע שעבר. אם הבעל מקפיד והוא רוצה דווקא שאשתו תאמץ את המנהגים שלו, הרי הוא מביא את הרמב״ם, ציווה על האישה שאתה מכבדת בעלה יותר מדי, והיא עלה למורה וכו' וכו'. אז מצד הרצון הטוב, מצד המוסר, אז אישה שרוצה לעשות רצון בעלה, להיות אישה כשרה ששומרת לכל בעלה, כך ניסחו את הדברים במנחס יצחק על פי הרמב״ם, אז במקרה כזה כדאי לה לאמץ את מנהגי הבעל וללכת בדרכיו גם בחומרה. אבל מצד הדין היא לא חייבת לציית לחומרות הבעל. כאן, גם כאן, כמו שהתחלנו היום, תהיה בעיה רצינית לקבוע מה זה חומרה ומה זה דין. הרי אם אנחנו אמרנו שאישה צריכה לציית לדיני מקום שהלך לשם, והבעל קובע דיני את המנהג המקום, אלא מה, בחומרות היא לא יכולה. למשל, ללכת לפיה נוכרית, זה ודאי לא דבר שהיה בו מנהג מצד הבעל. הבעל לא הלך לפיה נוכרית, ולא הייתה לו אישה שהלכה עם פיה נוכרית. הוא עכשיו מתחתן ורוצה שאשתו לא תלך עם פיה נוכרית. אז זה לא, אז זה רמב"ם שפסק שזה חומרה שהיא לא צריכה לציין. אבל אני נתקלתי במקרה שהבעל, בעל אחד התחתן עם אשתו, וכשדיברתי איתה על מנהגי המשפחה, היא אמרה לי שהיא צריכה עכשיו לשמור שבת לפי רבנו תם, ולא לעשות מלאכה, צאת השבת לפי שיטת רבנו תם, וכמו כן היא לא יכולה לאכול חדש. הרי בבית שלה התירו חדש, לא היה מנהג להחמיר בחדש בחוץ לארץ, ועכשיו שהיא מתחתנת והיא גרה בחוץ לארץ, אז בעלה מקפיד על איסור חדש, ומתנה תנאי כפול שהיא צריכה לשמור חדש. כמובן, מצד ההלכה, אם בן אדם קידש אישה, בתנאי שהיא תשמור שבת לפי רבנו תם, בתנאי שהיא תאכל חדש, אז זה שאלה הלכתית של תנאים וקידושין, ואיך, מה קורה אחרי נישואין. אנחנו לא נדבר על התנאי, נדבר על עצם ההלכה, אם בעל יכול לחייב את אשתו לשמור את רבנו תם ולהגיד שזה מנהג הבית. נדמה לי שזה נחשב כאחד מחומרות של הבעל. הרי מצד הדין רוב ישראל פוסק בניגוד לדעת רבנו תם על פי פסק של הגרא, ואומר שמסתם צריכים לשמור שבת כשיטת הגאונים. לא כמו רבנו תם. אלה שמקבלים פסק של רבנו תם, מסתם מקבלים את זה כחומרה. אז אני הערתי לבעל, למה אתה מקפיד שאשתך תשמור רבנו תם, האם היא חייבת לאמץ את המנהגים? אותו בעל ממש התרגז עליי, ואמר לי, מה פתאום? למה אתה חושב זה חומרה? הרי מצד הדין חייבים לשמור רבנו תם. השולחן ערוך כך פסק, זה אמנם נכון, השולחן ערוך פסק כרבנו תם. והדין של חדש הוא גם כן דיון מאוד רציני, אם באמת יש מקום להתיר חדש ולמה נהגו להתיר חדש. אותו הבעל אמר לי שזה לא עניין של חומרות אישיות, זה להפך, הציבור מכר שלא כדין, ומצד הדין חייבים לשמור שבת כרבנו תם, ואסור לאכול חדש. אז גם כאן תהיה לי שאלה, באמת להבחין מה זה נקרא מנהג המקום שהלך לשם, מה זה מנהג המקום ומה זה חומרות של הבעל. ובכל דיון בן אדם יוכל לטעון שזה לא חומרה אלא ממש מצד הדין כחייבים. אם כמובן בן אדם יסכים שרוב הפוסקים מתירים, אז חומרה שהוא מאמץ באופן אישי, וזה לא מחייב את אשתו. נתקלנו בבעיה הזאת בהרבה מקומות שאין עירוב, או סליחה, במקום שיש עירוב בשבת. ומאיזה סיבה שהיא, הבעל אינו סומך על העירוב הזה. לא ניכנס לפרטים למה שלא יסמוך על העירוב. אבל בהרבה מקרים, הבעל דווקא רוצה שאשתו כן תטלטל בעירוב. זה דבר שנראה לי קצת מוזר, אבל נניח שהאישה אומרת שהיא רוצה לטרטל, היא רוצה, מוכנה לסמוך על העירוב, והוא חושב שזה, והוא מחמיר לעצמו, גם כאן יכול להיות שיהיה דיון, האם זה נחשב חומרה, משהו לא סומך על העירוב, משהו לא רוצה לטרטל בעירוב או לא, מצד הדין, הוא חושב מאיזה סיבה שהיא, שלא נפרט כרגע, שאי אפשר לסמוך על העירוב הזה, ממילא אולי זה יחייב את אשתו גם כן. כמובן, הדברים אינם ברורים די צורכם בפסקי הלכה, ונחזור לדברי המנחס יצחק, שאומר במה שנוגע לחומות הבעל, כל זה אם אינו מקפיד על מה שאשתו אינה נוהגת כמותו. אם מקפיד, הרי אמרו חכמים אין לך אישה קשרה בנשים, אלא עושה רצון בעלה. כמובן, בכל דבר ודבר, המושג של שלום בית ורצון טוב מכל הצדדים, באמת יותר חשוב מעניינים אלה מאשר פסק הלכה חותך שיקבע הן לכאן והן לכאן. התחום האחרון שאני רוצה להזכיר בענייני הלכה, או באימות האפשרית שיש בין בעל אישה בעניינים כאלה, זה מה שהזכרתי על פי דרכו של רמשה באיגרות משה. אמרנו שאישה עוברת לבית בעלה. מצד זה, יש לה שיעבוד כלפי בעלה, אם השיעבוד כולל מלאכה או לא, זה מה שראינו בשבוע שעבר, והזכרנו שרמשה חושב שבן אדם לא יכול להגיד לאשתו לעשות מלאכה, אבל אמר רמשה שעיקר נשואין זה שהיא עוברת אצלו בבית. וממילא יש לה צורכי הבית, מה שהיינו קוראים לזה משק בית, לטפל. בגלל זה יש הלכה שאישה שמתחתנת פטורה מכיבוד אף. הרי בתורה כתוב איש אמו ואביו תיראו, והגמרא לומדת מצד אחד כתוב איש ולא אישה, מצד שני כתוב תיראו בלשון רבים. אז הגמרא אומרת איש, אין לי אלא איש. אישה מניין, תמוד לא מתי ראו. בגלל שכתוב בלשון רבים, אני יודע שההלכה הזאת מתייחסת גם לאיש וגם לאישה. ולמה אם כן נאמר איש? אומרת הגמרא, איש סיפק בידו לעשות, אישה אין סיפק בידה לעשות. מה זאת אומרת אישה אין סיפק בידה לעשות? אומרת הגמרא, בזמן שהיא מתחתנת, אז רשות בעלה עליה, ולכן אין לה אפשרות לטפל ברצון הוריה. קודם כל, עצם הלימוד קצת קשה, משום שיש הבדל עקרוני בין כבוד לבין הורה. כבוד פירושו שירות אישית שבן אדם עושה להורים. ומורה זה שלילי, לא ישב במקומו, לא יסתור את דבריו. הבעיה של אישה נשואה לכאורה לא קשורה ליראה, הרי בזמן שהיא נשואה, לא משנה מה היא חייבת לבעלה, היא לא צריכה לעשות שום דבר שלילי כלפי הוריה בגלל שהיא נשואה. הפסוק מדבר על מורה, אבל האחרונים כבר העירו על זה, שבעצם הלימוד צריך להתייחס לכבוד ולא למורה, ולא נטפל בעצם הלימוד כרגע, רק נזכיר שלפי ההלכה, אנחנו עכשיו אמרנו שאישה פטורה מכיבוד אב ואם אחרי שהיא נשואה. רואים בזה שאישה נשואה משובדת לבעלה, חייבת במשק בית, ולכן היא מנועה מלעשות דברים לכבוד ההורים שלה. כמובן גם כאן, למרות שההלכה אומרת שאישה היא נמצאת ברשות בעלה, ולכן יש לו שיעבוד, אבל בוודאי שמן הרצוי שבעל ירשה לאשתו לטפל בהורים שלה כל זמן שהם זקוקים לעזרה שלה. מה שמעניין שברוב המקרים היום, כשיש הורים מבוגרים והם זקוקים לעזרה וזקוקים לטיפול, ברוב המקרים הם נמצאים אצל הבנות שלהם ולא אצל הבנים שלהם. מבחינה הלכתית צרופה, הבן חייב בכיבוד הורים גם כשהוא נשוי, בלי שום היתר בכלל, בלי שום עניין חריג. כיבוד אב ואם זה חיוב על בנים, לא משנה אם הם רווקים, נשואים או מה. ואישה נשואה פטורה מכיבוד אב ואם, ובכל זאת ברוב המקרים ההורים עוברים לגור אצל הבנות ולא אצל הבנים. אוי ואבוי אם יהיה מצב שבן אדם יסתכל בהלכה ויגיד, על פי דין, אני מחייב אותך לא לציית להורים, לא לכבד את ההורים, בגלל שיש לך אחריות כלפיי. מצד ההלכה התורה, אמרנו שבן אדם, אישה שהיא נשואה, בעצם פטורה מכיבוד אב ואם, אבל אמרנו להלכה, המנהג הוא שבאמת היא מקיימת. לא רק שהיא מקיימת, יש גם הלכה שבן אדם שמתחתן, בעצם גם הוא חייב בכבוד הורים שלה, בכבוד חמיו וחמותו. הלכה הזאת היא מתייחסת לא רק בגלל שמסתמה הם מבוגרים יותר ממנו, וכתוב בהלכה, חייב אדם בכבוד חמיו וחמותו. השולחן ערוך פוסק, משום דאיש ואשתו כחד גופה, ואב ואם של זה כאב ואם של זה. כך כתוב בספר החרדים. וגם הבעל חייב בכבוד אביו. אמנם אם הבעל מקפיד, אמרתי, המצב הוא די חמור מבחינת המידות בבית, מבחינת הקשר שיש בין איש ואשתו והיחס שלו להורים שלה, אבל לפי ההלכה התורה, אישה שנשואה עוברת לרשות לבית בעלה, לכן היא מאמצת את המנהגים שלו, את הדינים שלו, לא את החומרות שלו, ולכן היא גם חייבת לדאוג לצרכי הבית, וזה יותר חשוב מאשר לטפל בהורים שלה, שבדין הזה היא באמת פטורה מכיבוד אב ואם.